בעזרת השם, אחרי ניתוק של כמה שבועות, בעזרת השם אנחנו נשתדל לחזור לשגרה עם כל הקשיים וכל מה שקרה בין לבין באותם ימים קשים שאנחנו נמצאים בעיצומם, ימי בין המצרים. השיעור שבעזרת השם נלמד היום הוא שונה מהשיעורים שהעברנו קודם, בכך שכבר עברנו סבב אחד על התכונה של החודשים באופן ספציפי, ולכן לא רוצה לחזור גם על העניינים, אז השיעורים קצת נוטים לצד יותר רעיוני שעוסק גם כן כמובן בחודש, אבל במובן רחב יותר, וגם כן שניתן לדלות מאותם ערכים ולנסות לתקן מה שאפשר בעזרת השם. ליקוי המאורות בזמן הגאולה אינו נובע מחילון הדור, גם לא מפילוסופיות המתנגדת לתורת ישראל, ולא מגילויי ממצאים מדעיים הסותרים את ערכי היהדות. ליקוי המאורות פירושו של דבר שלקראת הגאולה, באופן פרדוקסלי, במקום להיכנס לשלב של גילוי של אור, אנחנו מרגישים יותר ויותר חושך. והדבר לא ברור, הרי אם אנחנו הולכים לכיוון של גאולה, מן הראוי היה שנראה יותר ברור, שהדברים יהפכו להיות יותר ויותר ודאיים, וישנה מגמה שקשורה לסדר היקום, שדווקא כשאנחנו מתקרבים יותר ויותר לשלבים האחרונים של ההיסטוריה האנושית ולגילוי האור האלוהי, הדברים יותר קשים להכלה, יותר קשים להבנה, וכתוצאה מכך יש לנו בעצם ליקוי של המאורות במקום שתהיה הערה גדולה. הליקוי הזה מופיע גם אצל האנשים, בני הדור, שמתרחקים מערכי הקודש, לא בגלל שהם לא רוצים יותר, גם לא מפני שישנן פילוסופיות חדשות שמתנגדות לתורת ישראל, לא גם בגלל שהמדע מתקדם וסותר לכאורה כמה דברים שהתורה מדברת עליהם. הסיבה היא שונה לחלוטין. היעדר ביטויו של קשר האומה עם אור השם הוא תוצאה של היעדר פרשנות מתאימה לעניין האלוהי בכלל. אני רוצה לומר בזאת, בסייעתא דשמיא, שהכשל הוא כשל חינוכי, כשל שנובע מהמחנכים עצמם, מהמורים עצמם, ממי שמעבירים בעצם את המסרים לדור החדש, שהמסרים שאנחנו מעבירים אותם אינם תואמים לשפה שהדור מסוגל לקלוט. וכיוון שיש פער בין הרעיונות הגדולים שהדור מצפה להם לבין מה שהוא מקבל במציאות, הפער הזה גורם לדור להתרחק. שוב פעם, לא בגלל שהדור לא רוצה, אלא בגלל שהדור לא מסוגל יותר לקבל תורה קטנה, תורה נמוכה. לכן יש כשל דווקא במחנכים ולא במחונכים. כשהתורה נלמדת בלי עושר פנימי הולם, כן, תורה ענייה, דרך אגב, בגלל זה גם יצאנו לגלות, בגלל עוני, והנביא ירמיהו במגילת איכה אומר את זה בפירוש, גלתה יהודה מעוני. העוני עליו מדבר הנביא הוא עוני נפשי, עוני של שידור תורה ענייה וקטנה, תורה שאינה עשירה. למרות העושר האמיתי שיש בה, מי שמעביר אותה, או שאין לו את העושר הזה, או שהוא לא למד כראוי, או שהוא לא חינך את עצמו לקראת הדור החדש, על כל פנים הוא לקוי. ולכן התורה מועברת בצורה שאינה מתאימה לדור. כשהערכים מופיעים בצורה יבשה וחסרת עומק, הדור הבריא, ואני מציין כאן שהוא דווקא בריא, המתנער משמיים נמוכים, וזאת הבריאות שלו, הוא כבר אינו מסוגל לקלוט תורה שהיא מגיעה משמיים כל כך קטנים, מתרחק גם כן מאותן שיטות מגמדות, ובצדק, מגמדות את מי? את האלוהות, כיוון שהוא צמא לגדלות ולרוחב מן השמיים העליונים. זאת הצמה שתתעורר בקרב עם ישראל לעתיד לבוא, כדברי הנביא, שהצמה כפי שהיא מופיעה בגוף האדם מבחינת הגוף שלו החיצוני, והצמה יכולה להוביל לאילפון ואף חז ושלום למיטה, כך הדור יצמא לא ללחם ולא למים, אלא לשמוע דבר השם ולא דברי אנשים שמתיימרים לומר דבר השם, אבל הם לא אומרים את דבר השם, הם אומרים את דברם הם. במילים אחרות, אני כאן מבדיל בכוונה תחילה בין התורה העליונה לבין התורה האנושית. כמו שדוד המלך עושה את זה בתהילים א', שבמקור בתורת השם חפצו, אבל דה פקטו הוא בתורתו שלו, של האדם, יהגה יומם ולילה. ויש הבדל גדול בין תורת השם לבין תורת האדם. תורת השם תמימה, היא שלמה. תורתו של האדם היא לקויה. תורתו של האדם לפעמים מלובשת בשכל אנושי שאינו משתווה למדרגה העליונה. והדור הבריא, דור הגאולה, מזהה באופן אינטואיטיבי, כי הוא שייך לעם ישראל, את הפער הזה, ולכן באופן טבעי הוא מתרחק מהתורה, לא מהתורה האמיתית, מהתורה הזאת. ולכן אני קורא לו דווקא דור בריא, כי הוא מתנגד לתורה הקטנה. הבעיה היא שאין לו את התורה האחרת, יש לו את זה בפנים, אבל אין מי שילמד אותה כראוי. וזאת הבעיה של הדור. ולכן צריך לחנך מחנכים חדשים שיהיו בגובה של התורה האלוהית שאמורה להתקבל על ידי דור הגאולה. ולא, אנחנו פשוט מעכבים את התהליך. זה מה שקורה בימי בין המצרים, רבותיי. זה מה שקרה בהיסטוריה. על זה יצאנו לגלות, גלתה יהודה מעוני, כלומר, התורה הפכה להיות ענייה, הגמרא אפילו דורשת, מה פירושו של דבר תורה ענייה, והיא שואלת שאלה, ואומרת, אתם יודעים למה יצאנו לגלות? בגלל שבני ישראל לא ברחו בתורה תחילה. והגמרא שם מקשה ואומרת, מה פירוש הדבר? הרי כל ילד קטן יודע לברך לפני שהוא קורא בתורה. הגמרא מסבירה שהיא לא מתכוונת לזה. בוודאי שאנשים היו לומדים, בוודאי שהאנשים היו מברכים, אבל הם לא היו לומדים ולא נכנסים לעומק התודעה של התורה הפנימית, המקורית, האמיתית. זו שרק באורה, בגילוי אורה, תהיה הגאולה. ולכן ימי בין המצרים הם ימים של מיצר. מיצר במקור צר. צר זה אנטיתזה של רץ. כשאתה רץ, יש לך תנועה כי אתה שואף למשהו. כשסגרו לך את המנגנון של השאיפה, במקום לרוץ, אתה צר. ולכן ימי בין המצרים מעלים במוחנו שישנם לפחות שניים. ויש ימים ביניהם, אז יש מיצר ראשון שנקרא י' ז' בתמוז, ויש מיצר שני שנקרא תשעה באב. והימים ביניהם, 21 יום, הם בין המיצר הראשון לבין המיצר השני. וצריך כמובן להבין מהו המיצר הראשון, מהו המיצר השני, וכיצד ניתן לתקן את המעוות ולהפסיק להיות במצור, אלא בריצה מחודשת. מושכני אחריך נרוצה. לכן ימי בין המצרים מצביעים על שתי בעיות שורשיות. ואם לא נבין אותן, רבותיי, אנחנו נמשיך לפקוט עם דמעות של תנין בתשעה באב ובי"ז בתמוז, ולשבת על הרצפה ולעשות קולות של שטיח. עם נימה כזאת של בכי, שכבר 2,000 שנה לא ממש ראינו התקדמות, אלא בדורות האחרונים בגלל חזרתנו לארץ. על כל פנים אני רוצה לומר שצריך להפסיק עם המגמה הפשוטה הזאת, עם המגמה שמשאירה אותנו רק ברובד הזה. קשה לי עם השאלות שאני מקבל לפני כמה ימים, ואני מחכה בסבלנות שתהיה שאלה קצת יותר גבוהה, אבל אין. השאלות עוסקות רק מתי מפסיקים לאכול בשר, מתי מותר לאכול בשר, האם מותר להסתפר. רבותיי, אלו שאלות של חיצוניות בלבד. כמובן שהן חשובות, צריך לדעת, אבל אף אחד לא שואל משום מה, למה אנחנו מתאבלים? וכשאתה שואל את השאלה הזאת והולך ברחוב ושואל אנשים, גם לומדי תורה, התשובה שאתה מקבל היא בגלל שבית המקדש חרב. באמת? אבל למה הוא חרב? אתם רואים שפני הדור כפני הכלב. במקום לתפוס את השורש של הבעיה, אנחנו הולכים רק לתוצאות. יש חורבן, צמים ובוכים. למה יש חורבן? מאיפה זה מתחיל? גילוי עריות, שפיכות דמים, שנאת חינם, עבודה זרה. ולפני זה לא קרה משהו? בהיסטוריה של התורה לא קרה משהו? רבותיי, כן קרה. בי"ז בתמוז סירבנו לקבל את התורה, ובתשעה באב סירבנו להיכנס לארץ ישראל. מעניין מאוד. באותו לילה שסירבנו להיכנס לארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אתם בכיתם בכייה של חינם, עכשיו אני אראה לכם מה זה לבכות, לדורות. אני מבין בפשטות, כמו ילד קטן, שהסיבה המרכזית לצום שאנחנו צמים ולחורבן, הסיבה היא הסירוב שלנו מלהבין את חשיבותה של ארץ ישראל. וזה ממשיך. כלומר, השאלה שלי היא פשוטה. איך אפשר לצום כשאתה גר היום בלוס אנג'לס? הרי אין לך רצון בכלל לחזור, ואתה בוכה על סיטואציה שנגרמה בגלל שאנשים כמוך, שלא רצו לעלות לארץ, הביאו את המכה עלינו. אז מה אתה משחק? אז אני קצת קשה בביטויים שלי, אבל אני לא יכול שלא להיות, כי צריך להפסיק עם תורת הרמייה הזאת. צריך להפסיק לרמות את עצמנו. אם אתה לא קוהרנטי בתורה שאתה לומד, מה אתה עושה? מה אתה עושה? בתשעה באב, כל שנה מחדש, בני ישראל במדבר חפרו לעצמם קבר. אתם יודעים מה זה אומר? זה אומר שכל אדם קורא את קברו שלו. האדם עושה לעצמו את הקבר שבו הוא הולך ליפול. אז הוא הולך להירדם בתוך הקבר הזה. לפעמים הוא מתעורר, מתנער קצת מן העפר, ואולי שנה הבאה, אבל לפעמים הוא לא קם, וצריך פשוט לחסות אותו. בהבנה עמוקה יותר, זה אומר שכל אדם חופר לעצמו את הבור שלו. אם הוא לא מבין את היעד, את המגמה האלוהית, והוא משחק אותה דתי, מה שמעניין אותך, אז חס ושלום הדבר לא יכול להתקדם. ואני כאיש שרוצה לפחות להיות אחראי על עצמי ועל אנשים שבאים להקשיב לי, אני לא מסוגל יותר לשקר בצורה כזאת. לא רוצה להיכנס לסטטיסטיקה, כמו שאומרים היום. אז ימי בין המצרים מצביעים על שתי בעיות שורשיות. לא תתקן את אותן בעיות, תמשיך לפקוט ולצום ולהתעסק בהלכות של סעודה מפסקת. זה מה שמעניין אותך.
כבוד הרב, אבל עכשיו אנחנו בארץ ישראל. כל מי שבא, לא מי שהיה בלוס אנג'לס.
זה לא משנה.
אז גם זה שבתוך הארץ יכול להפסיק לצום.
נכון. אם אתה לא מבין את שורש הבעיה ולא רוצה לתקן אותה ולא מבין את עניינה, אז אתה לא יכול לתקן. הרי יש לי פה עכשיו, אני הולך להצביע על שתי בעיות. לא אני מצביע עליהן. הגמרא בעצמה. התורה בעצמה. לפני הגמרא. שתי בעיות שורשיות בהתהוותו של עם ישראל. המיצר הראשון הוא י' ז' בתמוז. והמיצר השני, האחרון, הוא תשעה באב. במיצר הראשון כלול כל הנזק בכוח, והוא מתבטא בפועל במיצר האחרון. כלומר, אין חידוש בתשעה באב, אלא שינוי צורה ממה שכבר היה ב-י' ז' בתמוז. שני המיצרים והימים שביניהם, סובבים סביב נקודה שורשית משותפת. חוסר אמונה ביכולתו של הבורא לרדת, במרכאות, ולהתגבר על קשיי המציאות התחתונה. עכשיו תרגמתי לכם מה זה לשבור את הלוחות, כן? כי לשבור את הלוחות זה לא סיפור של ילדים שהקדוש ברוך הוא רוצה לתת תורה למעלה וה... ילדים פה עושים עגל, ואז משה יורד, והוא רואה את העגל, ואומר אוללה, ושובר את הלוחות. בסדר, זה ילדים בגן. מה זה אומר? זה אומר שאני רוצה שהקדוש ברוך הוא יישאר בשמיים, לא מעניין אותי שהוא יבוא ויחדור לי בחומר, ויחרות את הרעיונות שלו בחומר שלי. זה מה שזה אומר. הלוחות זה אני. הלוחות זה הוא. הלוחות זה את. את לא רוצה שהדבר האלוהי ייחרט על הלוחות שלך? כי רק באופן כזה את חירותית. אז תמשיכי לחיות בעיגולים. מה זה אומר שאני לא רוצה שהקדוש ברוך הוא ירד? אני לא מאמין כנראה שהוא מסוגל ברדתו לתקן משהו פה. כלומר, המציאות של העולם הזה יותר חזקה ממנו, והוא בעצמו הבורא לא מסוגל לתקן את עולמו. כלומר, התייאשתי מכוחו של הבורא. העולם שלי נמצא בזבל, ואני לא מאמין כבר שאף אחד יבוא ויציל אותנו. כמו אנשים ששומעים היום חדשות ואומרים, מתי כל זה ייגמר? ואם אתה בנימה הפסימית הזאת, אתה במרכאות אומר, בלי לומר, כמובן, גם הקדוש ברוך הוא לא מסוגל לסיים את כל הבלגן הזה. זה מה שאנחנו אומרים. אתם מבינים את זה? כשאתם שומעים פיגוע ואתם אומרים, אנחנו עבודים וזה נגמר זה. גם אתה הקדוש ברוך הוא לא מסוגל לעשות כלום. ימים אלה מבליטים את הייאוש המתפתח בתודעה הישראלית מיכולתו של האל לתקן את עיוותי העולם הזה. אז אתה יודע מה הקדוש ברוך הוא תישאר בשמיים שלך? כי בין כה וכה הדברים פה חזקים ממך. ככה אמרו המרגלים, נכון? כי חזק הוא ממנו. ואומר רש"י במקום, הענקים בארץ ישראל, מה זה ענקים? הבעיות הענקיות שיש בארץ ישראל, שלושה ענקים, בעיה חברתית, בעיה לאומית, כלכלית, ובעיה ביטחונית, שלושה ענקים. חזק הוא ממנו. גם הקדוש ברוך הוא לא יכול לשפר את הפרנסה בארץ, לשפר את היחס החברתי בארץ, ולשפר את המלחמות. תמיד זה יהיה, ואנחנו נמצאים בתוך המצב הזה, ונגמר הסיפור.
אני מניח שהוא יכול, אבל הוא צריך אותנו לעשות את זה. איפה
הלך לך ספר התמונה? זה כשאתה מבין בכלל שאתה הידיים שלו. אבל עד שאתה מגיע לזה, כי אתה תלמיד חכם, אנשים אומרים, עזוב, אין לנו כוח בכלל לזה. אני אפילו לא יודע, לא הגעתי להבנה שאני הידיים שלו. אני מחכה שהוא ירד, בגלל שאני לא עושה כלום, והוא לא יורד, כי הוא יורד דרכי.
בכלל אני מחכה לניסים.
אז אני מחכה לנס שלא בא, כי אני בעצם הפועל, הוא פועל דרכי, ולכן שום דבר לא קורה, ולכן אני מתייאש גם ממנו וגם ממני. זה מה שקורה בפועל. פשטות. ייאוש זה מופיע גם בלימוד התורה, רבותיי, אותו דבר. עבור מי שאינם יודעים לייחס לתורה את הרובד הפנימי נשמתי שלה. זה אותו דבר. כלומר, אם אתה לא מקבל את עצם העובדה שהפשט מלא בסוד, אתה אותו דבר עושה שהקדוש ברוך הוא יישאר בשמיים שלו, ושהפשט שלי יישאר פשוט.
מפריד בין.
ואתה מפריד. בספר עקבי הצון, מסביר הרב קוק זצ"ל, ותראו כמה הרב מדייק במילים שלו, בדף קוף מם ג' ערך עבודת אלוהים. אומר הרב, כשלומדים תורה מבלי להתייחס לנטייה הפנימית הנשגבה שבה, במילים שלנו, בשפה שלנו, כשלומדים תורה רק כדי לדעת איך עושים, ולא מתייחסים לעומק, מבלי לקבוע הלימוד והעיון במרומי החוכמה האלוהית, אתה לא לומד את החוכמה האלוהית, אתה לומד דברים שמאפשרים לך טכנית לחיות בעולם הזה. לא אכפת לך מהעומק שלה. התורה הפכה אצלך לספר חוקים בלבד. תראו מה אומר הרב, אפשר גם כך לשבור את הלוחות. זה נקרא שבירת הלוחות. כלומר, הרב אומר שהחטא של י"ז בתמוז, של עשיית העגל שהובילה לשבירת לוחות הברית, היא בעצם לימוד תורה נמוכה. לא רצו ללמוד פנימיות. הוא לבד אומר את זה? האריזל אומר את זה. התלמיד של האריזל, רבי חיים ויטל, אומר את זה על אדם הראשון. שחטאו של אדם הראשון, תשימו לב ותקשיבו טוב, שלא למד קבלה. כך הוא אומר רבי חיים ויטל. אדם הראשון לא רצה ללמוד סוד. פלא. וזה בדיוק מה שהוא עשה. הוא העדיף לאכול מעץ הדעת, מאשר לאכול מעץ החיים. זה נקרא לא לרצות ללמוד חיים, אלא ללמוד איך אני הולך, איך אני משתלב בעולם הזה, מבחינה הלכתית נקודה. פתגם הרב זצ"ל לחודש אב הוא, מבין המיצרים האלה, ניגאל. ניגאל עם על ידי מורים, הנה המכה, חמושים בגבורה רוחנית שאינם צריכים למקל חובלים. איזה יופי. במשפט אחד הרב אומר את כל מה שאמרתי עד עכשיו ועוד יותר. אתם רוצים להיגאל מהתקופה הזאת של בין המצרים? קודם כל צריך לטפל במורים. המורים הם הסכנה, הם הנזק. למה? כי במקום ללמד כמו שצריך, הם מלמדים בצורה גלותית שנקראת מקל חובלים. כלומר, הם מפחידים את התלמידים שלהם ומסכמים את כל התורה לאסור ומותר, לטהור וטמא וכו' וכו'. זה מה שהתורה עושה. ואתה תשרף בגיהנום, והוא יהיה לו גן עדן, ואתה לא יהיה לך גן עדן, ואתה כדאי לך זה, כי יהיה לך חיבוט הקבר, והנשמה שלך תעוף, והיא תהיה בכף הקלע, וכמה שיעורים וכמה שיעורים שאתם פותחים במחשב, לא צריך עכשיו להגזים.
מה אפשר ללמד?
אני
מודה
היום הוא לא כזה.
ברוך השם.
ממש
לא. ברוך השם. אני רואה שאת לומדת במקום טוב, אבל אני יכול לומר לך שאני עדיין שומע שיעורים כאלה.
איך אפשר ללמד? הוא לא שם.
מה?
אני אומרת, הנוער היום פומצא בישיבות ומכינות, וזה מדהים אחרת לגמרי.
את מדברת על נוער שאת מכירה, דתי לאומי, שלומד הרב קוק. אנחנו לא כל מדינת ישראל, נכון? אז יש הרבה שלומדים בצורה כזאת לצערנו. בוודאי, בוודאי. הורים זה מורים, זה אותו דבר.
איך אפשר ללמד מורים שזה
השיטה
שהייתה להם עד היום?
פשוט, זה בדיוק העניין. נתתי שיעור באשדוד השבת.
כן, אז הדור הזה גם כן אותו נעלם, הוא גם היה מבוגר.
נתתי שיעור באשדוד השבת, ובמקרה היו כמה מורים שאני לא ידעתי לפני. אז אחד המורים אומר לי, אני עמום, כי כל מה שלמדתי עד היום, אני לא יודע מאיפה אתה מוציא לי את הדברים, אתה זיזעת לי את כל הלימוד שלי. אמרתי לו, זה שלילי או חיובי? הוא אומר לי, זה חיובי מאוד. אני פשוט לא שמעתי דברים כאלה. זה אפשר ללמד מורים. לא צריך לפחד. מורים זה גם תלמידים. גם רב נקרא תלמיד. אצלנו אין רבנים, כולם נקראים תלמידי חכמים, אם כבר. נראה כי דברי הרב מכוונים להלכה הקובעת, ותשימו לב, יש הלכה כזאת בשולחן ערוך, שבימים אלה של בין המצרים אין להקות את התלמידים. כך אומרת ההלכה בשולחן ערוך אורח חיים, סימן תקנה, סעיף י' ח'.
אין להקות,
זאת אומרת, זאת אומרת שבזמן אחר, זאת השיטה. אבל בימי בין המצרים לא מרביצים לתלמידים. אומר הרב, הרב מפתח את הרעיון ההלכתי הנ"ל, הוא לא מזלזל בו, גם אני לא מזלזל בו, אבל הוא מלביש אותו על הדור כולו השרוי בצורה מתמדת במצב נפשי ורוחני של בין המצרים. הבנתם? בין המצרים זה לא רק בין י' ז' לתמוז לתשעה באב, זה המצב של הדור שנמצא בכלא, בין המצרים, הוא במיצר. מה אתה עושה כדי לחנך אותו, אומר הרב? הרב זצ"ל מכוון בדבריו שיש לשנות את צורת החינוך בדור הגאולה על ידי מורים חמושים בגבורה אחרת, במקל נועם כדרכם של תלמידי חכמים שבארץ ישראל. זה כתוב בסנהדרין כ"ד עמוד א'. זאת אומרת שבארץ ישראל שיטת הלימוד היא בנועם ולא במקל חובלים. אתה לא צריך להרביץ לתלמיד, אתה צריך להסביר לו ולהכניס אותו למדרגה הפנימית שהיא נקראת נועם. בהרחבת הרעיון ניתן לומר כי הרב מבין שיש לשנות את סגנון לימוד התורה בזמן הגאולה. לא הרי תורת חוץ לארץ כהרי תורה בארץ ישראל. שני דברים שונים לחלוטין. ואומר הרב, המושג תורת ארץ ישראל, לפני שהוא אומר, אני מסביר כאן, בסייעתא דשמיא, מה זה המושג הזה של תורת ארץ ישראל? מופיע בדברי חז"ל, זה לא הרב קוק שהמציא איזה מושג כזה, תורת ארץ ישראל. זה מופיע בדברי חז"ל, וכן בכמה מכתבי ההגות של אחרונים. רבים מן המקורות מאפיינים את תורת ארץ ישראל כשיטת לימוד הממעטת בקושיות ובפלפולים הנפוצים בשיטת הלימוד הקלאסית. נכון. זאת אומרת שמי שלמד גמרא, כן? אני למדתי גמרא בצרפת, כן? על דף אחד היינו נשארים שישה חודשים. עם פלפולים, וזה אתה כבר לא יודע באיזה גמרא אתה נמצא. אומרים לך, בארץ ישראל לא לומדים בצורה כזאת. צריך לגרוס, צריך להתקדם. אתה יכול להישאר המון 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 שנים על דבר אחד, גם על רעיון אחד. אתה לא תקדם את התלמידים שלך, גם אתה לא תתקדם, אתה לא הולך לשום מקום. הראיה קוק האמין כי שיבת ציון מחייבת שינוי גם בצורת לימוד התורה. זה העניין של שיבת ציון. זה לא סתם שינוי טריטוריאלי, הייתי שם, עכשיו אני כאן. לא. הוא קישר בין המושג תורת ארץ ישראל לבין רעיון ייחוד ההלכה וההגדה. אם אתה לא יודע לחבר הלכה ואגדה, אתה לא לומד בסגנון תורתה של ארץ ישראל. וזה עוד רעיון שאני רוצה להזכיר את לימודיי ומזכיר את חטאיי. הייתי שם. היינו לומדים, מגיעים לאגדתה. דף בגמרא של אגדתה, סיפור, מעשה ברבי, מה עושים? מדלגים. לא מעניין. כל מה שלא הלכה, לא מעניין. יש ספר, אין יעקב. כלומר, גם זה בעצם מכה. למה? זה אומר שאין חיבור בין זה לזה. אתה צריך לעשות ספר בנפרד, זה לא קשור. הלוואי. הלוואי. באורות התורה הוא מסביר, הרב קוק, כל מה שהוא שגור ביחס של תורת חוץ לארץ במובן פרטי, עולה הוא בערך תורת ארץ ישראל למובן כללי. כלומר, בחוץ לארץ מתעסקים ברובד הפרטי, בנשמה של הבן אדם, מה יהיה לך כשתמות וכשתהיה בגן עדן. זה מה שמעניין אותם. תורת חוץ לארץ עוסקת בתיקון הנפש הפרטית. היא דואגת לחומריות שלה ולרוחניות שלה, אבל רק של האדם הפרטי. לזיכוכה, להתעלותה, אני לא מזלזל, זה חשוב, אבל רק. בחיי השעה ובחיי העולם. אבל רק בתור נפש פרטית. לא כן תורת ארץ ישראל, ממשיך הרב, היא דואגת תמיד בעד הכלל. כלומר, האדם רואה את עצמו כחלק בלתי נפרד מסיפור שלם. הרי למה הדבר דומה? לאדם שפותח דף ותופס מילה בתוך הדף ופשוט בונה שיעור שלם על המילה שהוא ראה מבלי לספר מאיפה היא הוצאה. איך אתה יכול לדבר על מילה בפני עצמה מבלי לדעת איפה היא נמצאת? במה היא קשורה? למה הוכנסה לשורה הזאת? בעד כללות נשמת האומה, לא רק בשביל האומה, החברים שלי, הציבור, אלא לרובד הפנימי של האומה, מה שמקשר בינינו, שאתה לא רואה בעיניים שלך, זאת אומרת, הנשמה הכוללת של האומה. כולה. כלומר, הרב קוק ראה את הסוויץ' הזה, והוא עשה אותו בעצמו, כי הוא עלה גם הוא מן הגולה. הפרטים הינם מתכנסים בקרבה, בכללה. כלומר, כל אחד עכשיו משים את עצמו בקונטקסט השלם של הכל. מה אני בעולמי? ביחס לחברים שלי, ביחס ליישוב שלי, ביחס לעם ישראל. מה אני צריך לעשות? איזה פונקציה יש לי בגוף הכללי? האם אני אצבע קטנה או אוזן? כמו בגוף שלי. כל איבר יודע בדיוק מה הוא צריך לעשות, אבל הוא צריך לדעת את מקומו. מתעלים בעילויה ומתעטרים באתרתה. זאת תורה אחרת. שעולים לאתרה לכתר. שבירת הלוחות הובילה לסירוב הכניסה לארץ ישראל. כלומר, אני אומר בזה שי"ז בתמוז הוביל לתשעה באב. לא היה תשעה באב בלי י"ז בתמוז. זאת אוכל. קודם כל מתחילים בסירוב זה שהקדוש ברוך הוא ירד לעולמי. הפוטנציאל. ואחרי זה, תוך כדי, אני כבר מבין שאין לי מה להיכנס למקום כזה, כי הקדוש ברוך הוא בעצמו לא יכול להיכנס, הוא כבר אליי לא הגיע. המכנה המשותף בין שני הפגמים הוא בניתוק שהם גורמים בין השמיים לבין הארץ. זה הניתוק, זהו. בתורת הקבלה הדברים מקבילים להפרדה בין יסודות אבא ואמא. ככה אומרים חכמי הסוד. הם הפרידו בין יסוד אבא לבין יסוד אמא. הפרידו בין הזכר לבין הנקבה. הפרידו בין השמיים לבין הארץ. הפרידו בין האגדתה לבין ההלכה. הפרידו בין התורה שבכתב לבין התורה שבעל פה. הפרידו בין היום לבין הלילה. הפרידו בין... אתם רוצים עד מחר. וזמן. בגלל שהיה הזמן, ראוי לכך. בתשעה באב, אם היינו מקבלים את זה, היינו בארץ ישראל. זה היה היום הגדול ביותר בשנה. תשעה, תת, הספירה התשיעית היא יסוד, באב של אבא. יסוד דאבא, תשעה באב. מה אתה רוצה יותר מזה? שנכנס לאן? למלכות. אחרי היסוד יש מלכות. יסוד דאבא היה נכנס במלכות, היה חיבור בין העולמות, נגמר הסיפור. אתם לא רוצים לעשות את זה? בלילה הזה, ויבכו העם בלילה ההוא. אז תמשיכו לבכות. כלומר, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את ארץ ישראל ואנחנו בוכים. זה מה שזה אומר, כן?
כתוב גם ביום ההוא יהיה...
זה אקטואלי, רבותיי. אני לא מדבר על אנשים שחיו. בסדר? על זה נאמר במגילת איכה א', ג', גלתה יהודה מעוני. סליחה, הייתה שאלה קודם כל של עוזי.
כתוב, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, ואותו ההוא, וההוא ש...
יפה, יפה. כי בההוא ההוא, כן? זה בעצם דגש על אותו יום גדול שאמר, אמור היה להיות גדול, והוא גדול במקורו. הוא נקרא מועד גם היום. לא אומרים תחנון בתשעה באב. עוד פרדוקס שאנשים לא מבינים. תשאל אנשים ברחוב, אומרים תחנון בתשעה באב? הוא אומר, בטח, איזה יום אבל. לא אומרים תחנון, זה יום של חג שהתפקשש. סליחה. כי פשוט מאוד, מה זה לסרב לקבל את הלוחות? זה לסרב שהקדוש ברוך הוא ירד לעולם הזה. אני לא מאמין שהוא מסוגל לרדת לעולם. המשך של זה, זה שהוא לא מסוגל להיכנס לארץ ישראל, כי שם עוד יותר קשה.
למה אנחנו ולא הוא?
מה זאת אומרת אנחנו ולא הוא?
זה אומר שאנחנו מסרבים...
בוודאי. כי תמיד הבעיה היא במקבלים. הקדוש ברוך הוא כל הזמן רק רוצה לגלות, לתת.
הוא יצר אותנו על הכלים שלו.
לא, הוא יצר אותנו עם אפשרות לקבל או לסרב. עובדה, אדם הראשון.
עד מתי?
עד בכלל. עד שנבוא לשיעורים ונתחיל לקחת אחריות ולהבין שהכל תלוי בכלים. אתה יודע שבאור שום דבר לא משתנה. אני השם לא שניתי. הכל תלוי בקבלה. אם אתה לומד לקבל, אתה תקבל. אתה לא לומד לקבל, אתה תפחד. פשוט מאוד. ואתה תראה בחיים שלך, ואני מקווה שאתה, בעזרת השם, תתקן את כל הדברים האלה בחיים שלך, שכל מה שלא עשית בחיים זה רק בגלל שפחדת. תדעו לך את זה. אני אומר לכם את זה כולם.
מה, פחדנו לגדול?
פחדת לגדול, בדיוק. פתחת לקבל.
אם היינו יודעים לקבל.
בדיוק.
את התורה, כל אחד היה יודע מה התפקיד.
זה העניין של קבלה.
כי זה אחריות גדולה, אז פחדתי באחריות.
אתה פחד להיות עשיר, אתה פחד להיות חכם, אתה פחד להיות בעל תפקיד, אתה פחד להיות בעל שרה.
הכל פחדים. תאמינו לי שזה הבעיה היחידה בעולם הזה. כל הפסיכולוגים עובדים רק על כל הפחדים שהיו לך מאז שנולדת, וגם לפני.
אבל זה מידות רעות ותאוות.
לא, לא. לא נכון, לא נכון. ארץ ישראל נקראת ארץ שצריך להתאבות אליה. אז מה? ארץ ישראל נקראת ארץ חמדה. אני צריך לחמוד, וכתוב לי לא תחמוד, אבל את ארץ ישראל צריך לחמוד. גם תאבות הגוף. בשביל מה את באה לארץ ישראל? כדי לאכול מפריה ולסבוע מגופה, מטובה? כן. ככה אומרים. צריך להבין מה זה מותרות. אוקיי, אוקיי. קדש עצמך במותר. אז זה לא אומר שצריך לסגור?
מעבר לזה, זה כבר תאווה שאתה לא צריך אותה.
אתה יכול לגדול ולהתרחב כמה שאתה רוצה. הגבול זה קודשא בריחו. אם לא היית מפחד, אמרתי אלוהים אתם. זה מה שהוא רוצה שנהיה. אנחנו נשארנו ילדים קטנים בגן, עם כל הפחדים שלנו. תגדלי, אל תדאגי, אל תפחדי. זה אותו דבר. אתה מעדיף היום להישאר בשקט, לא להיכנס לבלגנים עכשיו, בית מקדש, מלחמת עולם שלישית, הוואקף, ירדן, הנצרות, מה יגידו? משטרים בסטטוס קוו. גם ככה זה קורה. במלחמת ששת הימים, הדתיים לא רצו, פחדו מלקבל מתנה כל כך גדולה מהשמיים. הקדוש ברוך הוא, רגע, אנחנו לא מוכנים, תבוא עוד איזה 40-50 שנה בבקשה. תגיד לי, אתה נורמלי? אתה מכיר את העני שמסוגל לקבל רק שקל ואתה נותן לו 100,000 שקל? הוא זורק לך את הזה ובורח?
תגיד לך איפה הקץ כאן.
תביא ארנק.
איפה עקצת אותי? גלתה יהודה מעוני. והמנטליות הזאת, רבותיי, היא תמיד אותו דבר. אתה בונה יישוב, אתה בונה כביש של 3 מטר, אחרי 20 שנה, אתה משתגע כדי להרחיב את הכביש, אתה צריך להרוס בתים, עצים. למה לא בנית רחב מההתחלה? כי אתה קטן. בהתחלה אתה כבר קטן. כל הזמן אתה חושב קטן. הנביא ירמיה מסביר באיזה עוני מדובר. על מה עבדה הארץ? ויאמר השם על עוזבם את תורתי. הדגשתי את תורתי. לא כתוב שהם עזבו תורה. הם עזבו את התורה שלי. אשר נתתי לפניהם. למה הדגשתי לפניהם? כי זו תורה שנקראת פנים. ולא תורה שנקראת אחור. כמו שהיה במדבר. לכתך אחריי. ארץ ישראל זה תורה של פנים. תשימו לב למילים. ולא שמעו בקולי. למדנו ביחד מה זה קול, נכון? ולא דיבור. קול זה דבר פנימי. תראו איזה יופי. הנביא אומר לנו הכל, כל מה שלמדנו בשיעורים. עזבתם את התורה שלי. לא רוצים לעמוד פנים בפנים, ואתם כבר לא שומעים בקול, אתם שומעים רק דיבורים חיצוניים. ולא הלכו בה. ממילא אתה גם אין לך שום הלכה, אתה לא יכול להתקדם בחיים. חורבן הבית, רבותיי, לא הראה מחמת חוסר דתיות בעם ישראל. תאמינו לי שהם היו מאוד מאוד דתיים. אלא מחמת חוסר פנימיות. הבח מסביר בסימן ממזיין שלא למדו תורה כדי להתעצם על ידי קדושתה, אלא למדוה רק מפני שהיו צריכים לדעתה למעשה. הבנתם?
הלכה.
עזוב אותי מכל השטויות האלה, תגיד לי מה עושים תכלס. רק בשביל זה אני לומד תורה. כלומר, בעצם הפכת את התורה לספר חוקים. כמו שיש עורך דין עם כל מיני ספרים מאחורי הגב, גם אני יושב, יודע ספרים, זה רק... זה התורה. אתה מחלל, אתה מגמד את הקדוש ברוך הוא לרמה כזאת בלבד? בהמשך הוא מוסיף, הבך, האחיזה בארץ ישראל היא דווקא מלימוד התורה ביגיעה להבין עמקותה ושכלה. הנה למה נשארים בארץ ישראל, והנה למה מסלקים אדם מארץ ישראל, שהוא לא לומד את התורה בעומק, לפי השכל האלוהי שבה.
זה פעמיים סלקו.
שם ירחם. זה העוני עליו מדבר הנביא במגילת איכה. זהו שורש. הגלות וממילא בהבנת העיוות ניתן לתקן ולגלות את פני הגאולה. וכמו שמובא במפורש בספר הזוהר הקדוש, כי בדה ספרה דאי הוא ספר הזוהר, יפקון ישראל מגלותה ברחמים. במילים אחרות ופשוטות, אנחנו נמצאים עכשיו בחודש אב, נכון? חודש הסירוב. אז צריך עכשיו לתקן. למה קראנו אתמול שלשום בפרשת מטות מסעה וסיימנו וחתמנו את ספר במדבר? כי שבוע הבא פותחים ספר חדש? כי בחיים שלך אתה צריך לגמור עם המדבר הזה. מתי? באותה שבת. אם פספסתם את שבת שעברה ולא החלטתם במוח ובלב שלכם לגמור עם המדבר של החיים שלכם, איך תיכנסו בשבת הבאה לספר דברים? תגידו לי. לא נגמלתם מהמדבר. אתם התאהבתם במדבר, בגלות הקטנה הזאת, בקומיוניטי, בקהילות הקטנות, החמימות, יוצא מבית כנסת, הולך לבית עם נרות דלוקים. וואו, איזה אינטימיות. כמו כל הציורים שאתם רואים של ימי הביניים, איזה יהודי עלוב כזה כולו מכונס בעצמו עם שני נרות. אללה איסטר. זה היהדות שלך? במקום לקבל את אור השם, אתה בשני נרות? תשימו לב עד איפה זה חדר, רבותיי. אני כאומן שם לב לכל הדברים האלה. החורבן נבע מעזיבת התוכן הפנימי לטובת הפן החיצוני של החיים. אז אני עכשיו מרחיק לכת. אני חוזר עד לאדם הראשון. שמה היה י"ז בתמוז ותשעה באב. כמו שהרה בחטאו של אדם הראשון, אשר העדיף לאכול מעץ הדעת שהיה בחוץ, במקום לטעום קודם לכן מעץ החיים הפנימי. אותו דבר, אותו חטא חוזר כל הזמן. תהליך הגאולה מדריך אותנו לשוב אל הפנים, לגלות את הפנים בחוץ. זה לא לחזור לפנים, אני לא אכנס לבטן של אמא שלי, אבל אני אגלה את מה שהייתי בתוך הבטן של אמא שלי בחוץ. אתם מבינים מה זה אומר לחזור לפנים?
להתפנות.
פשוט מאוד, להתפנות ולתת לאור הגדול שחווית אותו להיות עכשיו בחיים שלך בחוץ. אל תחזור פנימה. אנחנו קוראים לזה לחזור לפנים, אבל זה בעצם לגלות את הפנים בחוץ. זה נקרא אמונה. להיכנס חזרה אל גן העדן ממנו גורשנו. החזרה מן החיצוניות אל הפנימיות צריכה להתבטא בכל מימדי החיים, בעולם, בשנה ובנפש. כלומר, בעולם חזרה לארץ ישראל, אתה לא יכול יותר. חזרה בזמן, לחזור לזמנים המתאימים לך, לדעת מה אתה חי באותו זמן. אם אני לא משווה את החיים שלי לזמן הזה, אז אני כאילו חי במקביל, אני אפילו לא יודע מה קורה. אני צריך ללמוד את הזמן. מי הוא השבט השייך לחודש אב? טוב, תגלו לבד. בשנה ובנפש. מה זה בנפש? לחזור לחיות לפי גובה הנשמה שלי. לא רק בחוץ. זהו סודו של הצירוף ההפוך המופיע בחודש תמוז, ה-ו-ה-י, שמתחיל כבר להתתקן בחודש אב, בסוד ה-ו-י-ק. כלומר, אנחנו חוזרים עכשיו לגילוי לאט לאט. במילים אחרות, ואתם כבר יודעים את ההתעמלות שאנחנו עושים, ארבע אותיות, ארבע שבועות. אז ה' ו' י' כ', זה אומר שב-15 לחודש הזה, אנחנו כבר בי' כ', מה זה י' כ'? חוכמה ובינה, אבא ואימא, מוכין דגדלות. איך קוראים ליום הזה אצלנו? ט"ו באב. אז כולם שמחים בט"ו באב, הנה למה. הנה למה אתה שמח, ומה קורה בט"ו באב? איך קוראים לזה היום? לא גאווה, השם ירחם. אהבה, נכון?
אני אומר אהבה, אתם שומעים גאווה. מה אני אעשה? את שומע משהו.
נכון? למה זה אהבה בינו לבינה? זה בכל התחומים, בכל הקומות. המימד החמור ביותר בהיעדר בית המקדש, עכשיו תשימו לב, זה דבר קטן, מובא במשנה. בתענית, אף אחד לא שם לב לזה. חמישה דברים הראו את אבותינו בי"ז בתמוז, וחמישה דברים הראו את אבותינו בתשעה באב. ואתה אומר רשימה, ואתה אומר אוי אוי אוי, מטל התמיד, והעמידו צלם, מה זה כל זה? מה זה? רבותיי, תעצרו רגע על דבר אחד, ביטול התמיד. אתם יודעים מה זה לבטל את התמיד? אתם יודעים מה זה קורבן תמיד? קורבן תמיד זה קורבן סוגריים. הוא פותח את כל העבודות של המשכן, של המקדש, וחותם את כל העבודות של המשכן. אין. זה ההתחלה והסוף. עכשיו, למה קוראים לו קורבן תמיד? לא רק במובן הפשוט של היעדר קורבן זה מחמת חורבן בית המקדש, אלא במובן העמוק של החיסרון שהדבר מביא עמו. ביטול התמיד כמוהו כהיעלם בחינת הנצח מעולמנו. אתם מבינים מה זה לבטל את התמיד? אני מבטל את מישהו תמיד. אתם יודעים מה קרה בחורבן בית המקדש? התמיד נעלם. אז מה מופיע כשהתמיד נעלם?
מוות.
הרגעי, הזמני. עכשיו כן, עכשיו לא, עכשיו כן, עכשיו לא, לא רוצה, רוצה, אוהב אותך, לא אוהב אותך. עולם התמורות, עולם התנודות, עולם העריות. כלומר, את מה עזבתם? את הנצח. התמידות נעדרה והעריות תפסה את מקומה בחיינו. אתם יודעים מה אומר החפץ חיים עליו השלום? מי שאינו לומד תורה בקביעות, אין שכינה שורה בלימודו. היום אתה פותח ספר כשבא לך. אין אנו מבינים את עומק הכוח שבהמשכיות. ואנו חיים בעולם של תמורות ושינויים בלתי פוסקים. כל 5 דקות אתה משתנה. אפילו לימוד התורה בתדירות ובקביעות שונה במהות מלימוד ספורדי, שאין השכינה, ספורדי פירושו של דבר נקודתי, שאין השכינה שורה על הלומד באופן הראוי באמת. רבותיי, אתם מבינים שיש לחודש הזה עוצמה גדולה, ואסור לתת לעוצמה הזאת לחמוק לנו מן האצבעות, מהידיים. אנחנו עכשיו בעיצומם של אותם ימים. לא רק מבחינה הלכתית, עכשיו התחיל ראש חודש, מחר אסור לאכול בשר, אסור... תפסיקו, תפסיקו, זה בסדר, הבנו שאתה יודע את ההלכה. מה זה אומר בפנים? חודש אב הוא יסוד דאבא במימד הזמן. חוכמת הזמן, יסוד דאבא פירושו, יסוד של החוכמה. החוכמה באב, זאת אומרת החלק של חוכמת הזמן, גנוזה בחודש הזה, והוא האב הגדול. גם פה הסתפקנו עכשיו באיזה אבא קטן שקוראים לו אביו. אבא קטן, אביו. אז כולכם שמחים בפסח, חודש האביב. אבל מה זה אביב? אב קטן. אני רוצה אבא גדול. לא רוצה אביב, רוצה אב. צריך להחזיר את חודש אב למהותו המקורית, רבותיי. אתם יודעים מה זה יסוד דחוכמה? זה כל הגואלים יצאו מיסד החוכמה, נכון? למדנו כבר יחד, בפורים, במשה רבנו, בכולם הם תמיד באים מיסוד דאבא, זה מלך המשיח, רבותיי. לכן מתי יכול להיוולד המשיח? רק בתשעה באב, ביסוד דאבא. המשיח נולד ביסוד דאבא, ביום תשעה באב, ביום החורבן הוא נולד. מה זה אומר? שהאור כל כך גדול שכשאתה מפספס אותו, אז הקטסטרופה גדולה. חבל, חבל. עכשיו, איך אפשר? פשוט מאוד לשנות את הכלים שלנו, להתרחב, לרכוש לעצמנו כלים יותר כבדים, יותר חזקים, יותר בריאים, שגם האור הגדול לא יפוצץ את הכלי הזה. לא לפחד מלגדול. והוא האב הגדול שבגילויו תבונה גם הישועה וגם הגאולה בשלמות. מה ההבדל בין ישועה לגאולה? אתם יודעים, נכון? ישועת השם כהרף עין. גאולה זה כמעה כמעה, וישועה זה מיידי. זה פתאום. וזה הבדל גדול. אבל שתי הבחינות מופיעות כשאתה מגלה את יסוד דאבא. למה? כי בתורת הקבלה כל הגאולה קשורה רק לספירה אחת. לחוכמה. לעולם אחד, הצילות. הצילות זה חוכמה בספירות, זה אותו דבר, בפרצופים. אם אתה לא מגלה את אור האצילות, אין גאולה. לכן צריך לגלות את אבא, הגדול.
האצילות יש אחדות גם.
זה איו וחיוי וגרמוי אחד בהון. הכל אחד. אין הבדל בין האורות לבין הכלים. בהופעת אור האצילות המקבילה. אז אמרתי לכם שהשיעור קצת שונה, אבל הוא חודר יותר לעומק הדברים. כי כבר למדנו את ה... פן היותר סכמטי, יותר כן, בנייני. והיום רציתי בכוונה תחילה לגעת במהות, לגרד קצת בפנים, להפסיק לפקוט סתם מבחוץ, להבין מה חסר לנו בכלל, על מה אנחנו בכלל מתגעגעים, למה אנחנו מתגעגעים. אחד אמר לי, אני מתגעגע, אמרתי לו, אתה יודע, אם תתגעגע באמת, אתה תהיה מת לגעת. מתגעגע זה מת לגעת. רק שמי שמתגעגע באמת הוא מת לגעת. אני מת לגעת, אני מתגעגע. אז יהי רצון שנפנים את הרעיון הפנימי של החודש הזה, כמו שאנחנו משתדלים בסייעת הדשמיה. ונתחיל... לרצות דברים גדולים, לא בגלל שאנחנו גאוותנים, אלא בגלל שאנחנו רוצים מה שהוא רוצה. הוא התברך גדול, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון. אם אתה גמד, איך תקבל אותו? ועשך לגוי גדול, אומר הקדוש ברוך הוא, כי גדול נכנס בגדול. אז בואו נחזור למה שאנחנו באמת בשורש. ובעזרת השם, אולי אפילו לא נעבור את התשעה באב עם הגוון שיש לו עד היום, אלא עם הגוון האמיתי שלו בעזרת השם. קודש טוב ומבורך.